שלום, שלום, שלום. ערב טוב, אני מחכה לכם כמה דקות התארגנות, אבל היה לי נורא חשוב לדייק. מה שבדרך כלל לא היה קורה אצלי, נכון? תמיד שהייתי אומרת שעה, היינו עולים ככה רבע שעה, 20 דקות אחרי, כן, משהו עם הזמנים. אבל אני יכולה להבטיח לך שאם תתנהג יפה, אז בסוף תקבל מדבקה.
זה חיכיתי כל היום.
נכון, זה מגיע לך, נכון? היום התנהגת יפה, ואת יודע מה? התנהגת בנימוס. אפשר להגיד בנימוס. אז בבקשה, רגע, אני אשים לך את זה כאן, ואתה תוכל לקחת את זה. כן, אני משמרת נגיעה פה.
נהגות בנימוס.
כן, התנהג בנימוס היום, בסדר? אתה גם נקי ומסודר, זה בסדר. ובסוף אנחנו נראה איך... אם אני יכולה לתת לך כל הכבוד, עזרת לחברה, לחברים שלך, מעולה. אלה מדבקות שאמרתי את זה קודם ליאב, כשהתחלתי לעבוד בבית ופתאום אין לי את כל הצוות של העובדים, האימפריה, ושאני מנהלת ככה את כולם, וכולם אומרים לי, יש לי מלא יסמנים כאלה, שאומרים לי, נדל, איזה יופי, כל הכבוד. אז פתאום ככה זה היה לי נורא נורא חסר. זה באמת הרגשתי ככה, אני ושוגי והמסמכים והקלסרים, ואף אחד לא אומר לי מילה טובה. אז הלכתי, באמת, כאילו, תקשיבו, הלכתי לחנות כאן, אמרתי לה, אני רוצה, בבקשה, יש לכם את המדבקות שמורה נותנת לילדים אם מתנהגים יפה. אז הם אמרו לי, למי את רוצה? אמרתי לי, מה זאת אומרת בשבילי? מה לא מגיע לי? קניתי לי את המדבקות. וכל יום שהייתי מסיימת, הייתי נותנת לעצמי ציון, איך התנהגתי יום, אם הצלחתי באמת במשימה. מי קשה לי מסתכלת את זה ואומרת, אמא, היום קיבלת מדבקה? אמרתי, כן, מדבקה שלי, איזה כיף. מדבקה, אז אמרתי, כן. ליאב, אם הכל יהיה טוב, הוא יקבל היום מדבקה. בוא נראה מה. לאן זה יופיע. שלום, ערב טוב, לילה טוב, יאב.
ערב טוב.
כן, בואו תתקרב ככה למצלמה שיראו אותך.
שלום לכולם, ערב טוב.
אוקיי, יאב, אגב את השם יאב, אין צורך שירות, לא צריך לראות אותי יותר מדי. השם יאב הוא מוכר לי, ראיתי אותו, נתקלתי בשם יאב הרבה פעמים במסגרת המסמכים של תאגידי מדינת ישראל. אנחנו מכירים את המושג יאב כבנק יאב לעובדי המדינה, אנחנו מכירים יאב, מה למעשה, זה נדיר אגב, אתה יודע. כאילו, מבין כל התאגידים אנחנו מוצאים שם שני שמות בולטים. אם בעל חברה לביטוח, שזו החברת ביטוח הראשונה שביטחה את כל הדבר הזה, והמצחיק הוא שהיום היא משלמת גם פיצויים על הקורונה, כן? כן, היא עכשיו משלמת על הנזקים. והשם השני שנתקלתי בו זה יאב. יאב, יאב זה גוף, כלומר, אני רואה את זה גם אצל הרופאים, אני רואה אצל האחים, בכלל עובדי המדינה, תחת הקטגוריה של יאב.
כן, כשלמדתי גמרא, אז פתאום אני רואה איזה ממרה כזאת מעניינת שחכמים לא ידעו מה זה יהב, מה זה המילה יהב בלשון הקודש. אז הם שאלו את השפחה של רבי, שהיא הייתה אוטוריטה בנושא לשון. אז היא אמרה להם, תיקחו את יהב שלכם ותניחו אותו בכניסה, זאת אומרת, זה המסע.
מה זה? זה המסע?
המסע, כן, כל המסע שיש לך, זה, תניחו את זה. לכן כתוב, אשליך על השם יהבך.
הוא יחלקלך.
הוא יחלקלך, כן.
יפה.
במקביל יש, מופיע בכתובים, שזה עניין של ביטחון. לכן גם אנחנו רואים חברות גם של אבטחה וגם של בנקים עם השם הזה, כי הם רוצים לשדר ביטחון.
אבל בואו נראה שנייה את האותיות, ואנחנו תמיד מדברים על אותיות. הרי כל הבריאה שלנו נבראה באותיות, יוד והי זה למעשה, זה אותיות משם שם.
כן, אמא שלי אמרה לי...
כלומר, בבית זו הבריאה זה בראשית, כלומר, אנחנו ממש...
זו אנקדוטה כזאת שאת מזכירה לי, שאמא שלי הייתה, כשהייתה ללדת, אז היא התפללה לשם, יוד, זה יא, הב, היי זה, הב לי בן.
הב לי בן, יפה, יפה.
אז ככה אני מספרת.
אוי, איזה יופי, זה שם ממש שמע
לה ולא... קראת הסיפור הזה מלפני 30 שנה, 40
שנה. 30 שנה, בן כמה אתה היה?
אני 43.
43, אתה... אני שמעתי ככה בין זה שאתה סבא?
סבא לנכד ונכדה.
וואו, אתה סבא.
והיד נטויה.
זה נראה כמו ילד. ממש...
אני זקן.
אתה לא זקן, קודם כל, אתה יותר צעיר ממני, אבל בלי שום קשר, אתה לא נראה סבא. איך כאילו, איך זה?
צריך לעשות דברים צ'יק צ'אק, מה שנקרא.
כן.
לא להתעכב.
לא לחכות. בקדושה כן. זה ככה, כל מה שאתה יכול לעשות היום, אנחנו עושים היום, אנחנו לא מחכים.
כן. אני יצאתי, אני הייתי, נולדתי בחודש שביעי.
ביולי נולדת?
לא. חודש שביעי להיריון.
חודש שביעי להיריון, כלומר, נולדת לפני הזמן.
זהו, זה מה שאמרה לי, מה שכולם עושים, אתה הספקת לעשות בשבע חודשים.
יפה.
עוד רציתי לצאת לפני כבר.
יפה, כן, אני רואה את זה. את יהב, למעשה, הכרתי, נחשפתי אליו דרך חברים.
אוריאל היקר.
כן, אוריאל היקר, אוריאל שהוא גם מלאך ועוזר. אני אומרת לו, אוריאל, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, אני עוזר לכל הציבור. לכל מי שעובד כרגע, באמת לצאת מעבדות לחירות. ויהב הגיע אליי בפעם הראשונה, ואני הייתי ככה עם כל המסמכים, ואני ישר חושדת כמובן בכל מה שעברתי, אז מן הסתם. ושאלתי אותו במה הוא עוסק, והוא אמר שיש לו חברת ניקיון. אבל מיד גלגלתי לאחר מכן, פתאום ראיתי שאתה בעצם לא רק עם חברת ניקיון, זה מאוד אופייני לך, אלא אתה...
אני מלמד אומנות לחימה.
יאו, מלמד אומנות לחימה, שוטרים.
לא דווקא, כל המגזרים, מילדים קטנים, אני מלמד צעירים, אומנות לחימה, ומבוגרים גם, אני מלמד טייצ'י.
טייצ'י, מה זה כאילו, כמו, אני ראיתי עכשיו את זה... סרט של דיסני שהיא ככה, איך קוראים? אני שכחתי מדהימה. קורה?
אני לא בסרטים, אני לא חזק. אבל אני מלמד דרך החוכמה של האנרגיה של הגוף איך לעשות עבודה של שליטה עצמית, שזה מה שמעניין אותי.
רואים את זה עליך אגב מאוד בולט.
ואני מאוד חקרתי את זה, הבאתי ידע מכל העולם בתחום הזה. וזה ידע שהוא נסתר וקשה להשיג, מאוד 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 קשה להשיג אותו. והצלחתי לשים עליו תאה וללמוד אותו לעומק. אתם יכולים לראות קצת בערוץ שלי שנקרא שלום בגופו. איך, מה אפשר לעשות מי שכן יודע להתעסק עם אנרגיה. זה דברים קצת מעניינים, אתם תראו שם בערוץ.
ממש יפה. אגב, אני קוראת את אומנות הלחימה. אומנות הלחימה ששם הוא מדבר לא על, על סוג של לחימה כזו, אבל בהחלט לחימה של לכידה. ושם זה מדהים, כאילו כל החוכמה הזאת שהיא מגיעה ממקום אחר, כאילו אצלנו זה יותר משחק שחמט. אנחנו משחקים שח ואנחנו צריכים להגיע ללכידה, ללכוד את המלכה מן הסתם. אז אצלך ראיתי את זה ממש...
אצלנו, בחוכמה שאני חקרתי אותה, העיקר אצלנו זה להתחבר על ידי החיבור, כשהתנועה של הבן זוג שלך, סלש יריב, עושה תנועה, גם אתה עושה. ואז...
אהבתי את השלום רגע. כלומר, עדיין אנחנו מדברים על לחימה, ולחימה, כשאנחנו אומרים לחימה, זה נותן לנו קונוטציה של מלחמה, נכון? של מלחמה, של יריבות, ואתה בעצם אומר, לא, זה לא לחימה, אלא זה שלום, זה גופו ושלום.
זה אומנות הכאוס, נקרא.
אוקיי.
ולמצוא את ההרמוניה בתוך הכאוס, זה הדבר הכי קשה שיש. אכן, אנחנו לא סתם, אנחנו עושים מדיטציה לפני לחימה, כי בעצם צריך להיות בתוך ההווה, בשביל שהתנועה שלו לא תהיה מנותקת מהיריב.
אני אף פעם לא הצלחתי לעשות מדיטציה, לא באמת, כאילו לא הצלחתי. ניסיתי והלכתי להרבה כאלה שאמרו, שמו לי מוזיקה, ואפילו חברה שלי אומרת לי, ענבל תשמעי, ועכשיו תעשי לך דמיון מודרך, אני לא מצליחה.
החוכמה של היהודי היא יותר בתפילה.
בתפילה, נכון, בתפילה זה מעל, נכון, אני מתחברת.
זה מעל המדיטציה.
זה המדיטציה שלי, זו המדיטציה באמת להתפלל...
כי התפילה מביא כוחות שלא קיימים בבן אדם. המדיטציה זה רק משאיר אותך בתוך עצמך.
היום הגעת ואמרת לי ככה, אני הייתי מתפללת 3 פעמים ביום, עשיתי תשובה לשם ב-2018 כמובן, וככה שאני נכנסתי לעומק המסמכים המשפטיים, וככה זה הוציא אותי קצת מכל העולם של התפילה עכשיו, אני מוצאת את עצמי כמובן מתפללת בימי שבת, אבל זה לא אותו דבר, 3 תפילות ביום. והיום הגעת ואמרת לי, ענבל, התפללת שחרית, עשית משהו היום, התפללת, וכל דבר שאני באה לעשות, אתה אומר לי, אבל תבקשי בתפילה, כי איך זה יגיע? וזה פשוט מדהים לראות את זה, את המקום של היהודי, שאי אפשר לקחת אותו בשום דבר, בכל מה שעברנו, העם היהודי, זה הדבר שמייחד אותנו תמיד, התפילה לשם, החיבור הזה.
תראי, זה לא קל, המסמכים שאת חושפת אותם, וזו עבודה באמת מדהימה, שעוד ילמדו אותה באוניברסיטאות ובהיסטוריה. וזה מראה, זה באמת מכניס את הנפש למקום של... זה מדכא, כי הפשע הוא ענק. הקונספירציה היא חובקת את כל התאגידים ואת כל החוקים שהיו עד עכשיו הם נגד העם, וזה הכל בעדינות ובלשונות שונים ובתחפושות שונות, וזה פשוט, ואז צריך להיזכר ולחזור על השורש ולהיזכר, זה הכל תוכנית של השם יתברך, כי הוא הקונספירטור על כל הקונספירטור.
הוא הבמאי, והוא היוצר, והוא זה שעושה את הכל, ולכן, אגב, זה מה שמחזיק אותי מאוד, מאוד חזקה. כי כשאתה רואה דבר כזה, ואתה רואה באמת עד כמה הפשע הוא עצום, ואני גם כמובן, בסופו של דבר, אני חייבת תמיד לאחד את המקורות, כלומר לקחת מכמה מקורות ולהצליב מידע ולהצליב, ואני רואה בכל מקום את היד של השם, ובסוף אני אומרת, אבא, זה נכון שזה עצוב, וזה נכון שהם, ויש שם המון דם על הידיים, וקרה, אבל בסוף זה הכל ממך יתברך, וכמו שאבא כמובן הביא אותנו לעולם, הוא מחיה אותנו כל דקה ודקה, אז גם הכל יתוקן, והכל נעשה בהשגחתו המלאה.
צריך לזכור, נכון שאנחנו בגלות שהיא לא קלה, אומנם האנשים הישנים, לא כל כך מבינים לאן אנחנו נכנסים, אבל למעשה יש פה הכרזה רשמית של מלחמה, וענבל גם חשפה את זה במסמכים שעודכנו את הפדרל רזרב, יש פה למעשה מלחמה על העם ועל האנושות, ואנחנו כיהודים, כעם ישראל, אנחנו
יהודים מצילים מהשואה, כן.
השפיץ של המלחמה הזאת, כי הם למעשה מה שהם רוצים, זה לנתק את התודעה של האדם מאלוקים, והיהודים הם בכל הדורות היו מי שהרים את הדגל הזה, והמלחמה בעיקר היא נגדנו.
אני אמרתי, לא תהיה שואה שנייה. כשאני התחלתי, באמת ככה נכנסתי והתעמקתי וקיבלתי ככה את השליחות המדהימה הזאת עם השם, ויצאתי ולא הבנתי עדיין עד כמה זה גדול, הרי אני עברתי את העונה הכי גדולה אצלי בחברות, וניסו לרצוח אותי והחדירו לי חומרים, וקיבלתי דום לב, ועליתי למעלה לאחד. אני זוכרת שירדתי, וחייכתי, וחיוך נק, ואמרתי, אבא, תזכה אותי לעשות כמה שיותר חסדים, וראיתי את גאולת עם ישראל. אנשים עדיין לא הבינו על מה אני מדברת, כן? אבל מלכות שמיים ניצחה את מלכות הרשע, אני אומרת, ועדיין לא הבינו עד כמה זה גדול, גאולת עם ישראל היא פשוט גאולת עולם נצחית, ובגלל שבאמת הגלות מאוד ארוכה, 2000 שנה הגלות, אנשים ככה, כולם שכחו, גם אל תשכח, עובדים מאוד קשה בשביל לשלם, בשביל לשרוד, בשביל לעבור את היום, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, שאני מדברת ואומרת, אז אנשים אומרים, רגע, על מה היא מדברת? רגע, אני צריך להתעורר מחר בבוקר ולהביא כסף, כי יוציא אותי מהדירה, או שאין לי איך לשלם, או ששמענו קודם את הבחורה ששלחה לי, שהם במצב כלכלי קשה, והם עושים מנות לילדים, ואין אוכל כבר, כאילו, המצב הוא הולך ומחמיר. אבל בסופו של דבר, אני, שנשלחתי, והשליחות שלי באמת, וגם אתה נשלחת, יש ממש שליחים שהשם ככה לקח אותם, לסייע לעם ישראל ולהוציא אותם, מה שנקרא כהיית שלו לחירות, לחירות עולם.
כן,
אנחנו רואים את זה, בוא נרחיב על זה, כי אנחנו רואים את זה ממש, ממש, הלכה למעשה במסמכים. אנחנו רואים את הכל כתוב
כן,
לנו.
כן, אני ארחיב על זה טיפה.
כן.
תראו, יש מושג שנקרא, פרעה אמר את זה, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. זאת אומרת, יש פה איזושהי ידע שברגע שאנחנו עסוקים כל הזמן בתוך הפרנסה, בתוך הצרות שלנו, וכל אדם הוא מלא צרות, אז אין לו זמן להסתכל אף פעם פנימה, אין לו זמן להרים עיניים לשמיים, אין לו זמן לחשוב על הדברים העיקריים, על עצמו, ונתקים את הבן אדם מעצמו. זה הדבר הכי חמור שיש. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים ככה, לוקחים קצת נשימה, מסתכלים על החיים שלנו מהצד, רואים...
יוצא להתבוננות מה שנקרא.
כן, רואים שאין סיבה שאנחנו נמצאים במצב כזה.
נכון,
אין
נכון.
אין סיבה אמיתית.
חד משמעית, זה מה שאני אמרתי.
יש כל כך הרבה בתים, יש כל כך הרבה אדמה, אין, לא צריך להיות לנו מחסור בדיור.
חד משמעית.
יש כל כך הרבה אדמה, לא צריך להיות לנו מחסור באוכל. אין דבר כזה יוקר מחיה, יש
לנו שפע של אוכל. ולמה לשלם ולמי אנחנו משלמים גם? כאילו למה, למי, ומה כתוב בתורה, ואיך הגענו למצב שאנחנו מדברים כאן על ארגון שהוא ארגון רב עולמי, ממש ככה הם גם קוראים לעצמם, שהם שלושה אנשים שמחזיקים אולי, אתם יודעים, מאחורים יש זרים, אבל הארץ הזאת היא ניתנה לנו, ריבונו של עולם, למי אנחנו משלמים את אותן כספים משולט, אמרתי את זה קודם, והשם, החסד הכי גדול באמת שהוא עשה איתי, 7 שנים, חברים, אני לא עובדת. אני לא עובדת. אני עובדת את השם יתברך לגאולת עם ישראל. אבא אומר, אין להם זמן, תני להם. את יושבת ואת עובדת. את עושה את המלחמות, מה שנקרא, שלי. עשינו חקר. פשוט באמת חקירה. חקירה שאני יכולה להגיד לכם. חקירה יסודית. אני אפילו לא חושבת שבמשטרה הצליחו להגיע לרמות האלה של חקירה. חקרנו בכלל את כל הנושא של הדין האוניברסלי, להבין את הפדרל, להבין איך הכל קרה, מאיפה זה התחיל.
התאגידים.
התאגידים, וכן, אתה עושה פרצוף כזה, ככה אנחנו כמה שאנחנו לא מבינים עדיין, כמה זה מאוד 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 עוצמתי בשקר, אני לא יודעת איך הם יתהלכו כאן אחר כך.
תבינו, ענבל חשפה שבתי המשפט, אוקיי, בלי גילוי נאות לעם, הם עושים גילוי נאות אצלם בינה לבין עצמם, בבורסה, אבל בלי גילוי נאות, השופטים מרוויחים כסף לתוך הקרן ההשתלמות של השופטים.
מניות.
על ידי המשפטים שלנו. זאת אומרת, יש פה מצב שאנחנו נשפטים אצל אנשים שמרוויחים מאיתנו כסף. כמה חוסר גילוי נאות זה.
רגע, בואו נדבר על הנשק שבזה, ולהבין שמדובר במשהו שהוא פיראטי. כלומר, גם לפי הדין הבינלאומי האוניברסלי, אסור להם לשפוט, כי זה נשק שאסור להם להשתמש בו.
הם מתחמקים מזה, כי אף אחד לא מבין מה קורה.
כי אף אחד לא מבין, וגם כאילו אם אתה מגיע ואתה אומר, ואומרים, מה את רוצה? זה הבית משפט, אבל לא, זה פטנט, חברים, פטנט, מה שנקרא פטנט רשום. לא רק זה, בואו נדבר רגע. אני אתן לכם במשפט אחד על ההסכם, האמנה שנחתמה כאן, עוד לפני שהכריזו על קום המדינה. 1923, הקימו את מה שנקרא חברת החשמל שאנחנו מכירים. חברת החשמל, צ'רצ'יל מקים אותה מלונדון, הוא קושר עסקה. עסקה עם פנחס רוטנברג מאחורי הקלעים, פנחס רוטנברג הוא יהודי או ישראלי, או איך שאנחנו לא קוראים לזה, שהוא עובד חברת החשמל. הוא נותן לו, הוא אומר, כתנאי שאתה תטפל בחברת החשמל, חברת החשמל הזו תחזיק את פלסטין. פלסטין היא חברת בת פלסטין שאנחנו מכירים, של פלסטין, תאגיד שנפתח כחברת בת של חברת החשמל, והם לא, כמובן, להם אין תעודת זהות, הם לא משלמים חשמל פלסטין.
רוצה להסביר טיפה את הנקודה הזאת.
כי בדיוק עכשיו אנחנו נגענו בנושא של הזהות.
לא, אני מדבר על תעודות הזהות. העניין הוא כזה שאנחנו חושבים שהיהודים, הישראלים, הם בעלי הארץ, כי לנו יש תעודות זהות, נכון?
כן, זה מה שאנחנו תמיד אמרנו. יש לי תעודת זהות, אז אני אזרחית של מדינת
כן.
ישראל.
כן, ולעומת זאת, הפלסטינים, אין להם תעודת זהות, אז מה אנחנו מסיקים מזה? 1+1=2, שהם לא נחשבים תושבי המדינה.
זה כן? בדיוק הפוך.
לעומת זאת, שחוקרים את המסמכים של הבריטים, רואים שבדיוק הפוך, מי שאין לו תעודת זהות, הוא פטור מהחוק המנדטורי, שהוא היום נקרא החוק של מדינת ישראל. הוא פטור מזה, הוא מעל החוק, שתבינו איזה עוצמתי
כן.
זה.
אנחנו זרים, אנחנו נקראים לפי החוק שנקרא, זה פקודה שנקראת פספורטים שהוציאו בעבר. למה אנחנו נחשבים לזרים? כי אנחנו למעשה, ברגע שאנחנו זרים, אז נציב העליון הוציא לנו תעודת הזהות, ואז למעשה אנחנו לא נחשבים לניתנים של פלסטין. ורק מי שהוא למעשה בעל העם של פלסטין, אבל דיברתי רגע אחד על העסקה של צ'רצ'יל עם חברת החשמל, וזה נקרא חברת החשמל פלסטין, וזה פשוט מדהים, 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 מדהים לראות. איך שקר כזה מתנהל במשך כל כך הרבה שנים בסודיות שאף אחד לא מדבר עליה, והם עושים את זה, הם מקיימים ישיבות ממשלה.
סודיות. הם כותבים את זה, ביטחוניות.
אנחנו נחשבים לתאגיד סליקה, שאנחנו כמובן כסטוקים, אנחנו ממש...
זה הביטחונות שלהם למעשה.
כן, תעודת הביטוח שלהם זו אנחנו, ואנחנו תעודות סליקה, אנחנו למעשה עוברים ככה, והדבר הכי 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 חמור שיכול להיות כאן, שמסתכלים עלינו בסופו של דבר כדולר ולא יותר מזה, אנחנו כסף, רק כסף עבורם, והם לא רואים נשמה כמובן, והם חתמו על אמנה שקובעת שיבוד, המתה, סחר בעם היהודי, וכמובן יש להם הסכם שבשתיקה, הבריטים והפלסטינאים מאחורי הגב של העם היהודי, להביא לפתרון הסופי, כאן בארץ ישראל כמובן, זה הדבר. זה הדבר הכי כמובן, אני רוצה כן שתרחיב על הסוגיה הזאת, כי אנחנו קראנו את הספר גם של אייכמן.
כן, שימו לב, אנחנו למדנו בבתי ספר, כן, אני למדתי ליבה, למדנו בבתי ספר שהמדינת ישראל היא קמה בעקבות מה שקרה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, בעקבות השואה. קמה מדינת ישראל כפתרון. לעומת זאת, מי שעובר על המסמכים, ומסתכל טוב על התיעוד של ההיסטוריה, אנחנו רואים שזה היה, הסיבה היא בדיוק הפוך. מה הכוונה הפוך? הרצל, הוא הגה את השואה בשביל, הרצל וכל חבר מרעיו, הם הגו את השואה על מנת שהיהודים יגיעו לארץ ישראל, והזהות שלהם והביטחון שלהם יקועקע לנצח. הוא רצה, הוא בתפיסה שלו, שהיום אנחנו לומדים יותר להבין את התיאולוגיה שלו, הוא היה שבתאי. נכון שבספרי ההיסטוריה מופיע שהוא היה לו עץ אשוח, והוא קרא לבן שלו הנס בשביל הנצרות, הוא אמר שהוא רוצה להכניס אותו לנצרות, אבל תבינו שזה לא היה, זה לא היה האמונה שלו הנצרות, זה רק היה איזשהו דרך להרוס, להכניס זרע שמשמיד את האמונה של העם היהודי. והיטלר הוא בסך הכל היה שחקן. מה קרה בסוף מלחמת העולם השנייה? אותנו לימדו שהיה משפט נירנברג והוציאו את הפושעים הנאצים להורג. למעשה מה שקרה, הוציאו רק 10 אנשים להורג, 11 אנשים עלו למשפט, 10 הוציאו להורג, וכל השאר הם קיבלו, הלכו לקבל שכר, כי הם היו בסך הכל בובות שעשו את העבודה.
אבל בוא נדבר רגע על מה שקרה כאן בארץ אחרי נירנברג. נירנברג הם נשפטו, ועד אנחנו למעשה מבינים, ב-1961, בארגנטינה, עוצרים את אייכמן. עוצרים את אייכמן בארגנטינה, ארגנטינה וישראל מסתכסכות כי אסור, כמובן יש הסכמים ביניהם, ישראל למעשה נחשבת למפרת הסכם, הם למעשה מחוקקים, ישראל מחוקקים חוק רטרואקטיבי, שימו לב, ל-1950, שבו הם אומרים משפט לנאצים ולעוזרים של הנאצים, ולפי החוק הזה הם מביאים הנה את אייכמן ומעמידים אותו למשפט הרעבה בארץ ישראל. וכל זה נעשה כחלק, חברים, חלק מבימוי ותוכנית שנרקמה לאורך שנים. זה פשוט מדהים. מי שקורא את הספרים של פעם, בן גוריון, לוי אשכול, כל הספרים שאנחנו רואים כאן, את צ'רצ'יל, את המכתבים ביניהם, הסודים במלחמה, את הסחר העולמי, את כל הדבר הזה, ונכנס לתיקים ורואה את הכל, מקבל הלם, אומר מה קרה כאן, למה הם עשו את זה, מה עמד מאחורי זה.
כן, ואז אנחנו רואים שבאמת מה שעמד מאחורי זה, זה לא היה רעיון של הנאצים, זה היה רעיון של הציונים, שהם, יש להם אידיאולוגיה שבתאית, פשוט להחריט את האמונה מהעם שלנו, לנתק אותנו סופית מאלוקים, ועל ידי שהם יעשו את זה, ככה הם חושבים, על ידי שהם יעשו את זה, תבוא מבחינתם הגאולה, כי אלוהים לא יכול לשבת מהצד כשמשמידים לגמרי את העם שלו. בכל מקרה, האנשים האלה, הם היו המהנדסים, וכשעצרו אותו את אייכמן, אז הוא התחיל לספר.
נכון.
אוקיי, אז הוא נתן עדויות במשפט של, איך הוא נורא, קסנר.
כן.
והוא אמר, מה אתם רוצים? הסוכנות, מה אתם מעמדים אותי למשפט? הסוכנות נכון. הציונית נתנה לנו את ההוראות, מה אתם רוצים מאיתנו?
והוא אומר, הוא מרשים את ראשי המדינות כמובן בהכל, הוא אומר, זה ראשי המדינות, אני הייתי פועל, אני ביצעתי כמובן פקודות, והם ביצעו את המשפט הזה לא בכדי, אלא כמשפט רבה להראות כאילו ליהודים שהם איתם, שבית המשפט איתם, שזו מדינה שדואגת ליהודים כמובן, ויותר מזה שיתנו אמון בבית המשפט. שימו לב למה, כי אסור להם לשפוט. ובכלל אגב, בית המשפט העליון שאנחנו בכלל לא נדבר עליו, כי הוא קם, הקימו אותו בשביל ליצור חוקה לישראל, איפה חוקה, ומה קרה שם, ואיך פתאום השתלשלו הדברים, כך שהם הפכו להיות הבגץ, הם מגנים על הערבים ולא סתם, כי הם קשורים איתם בהסכם, הסכם דמים זה נקרא. למעשה אנחנו רואים כאן, אנחנו הצלחנו באמת לתפור כאן תשתית, גם ראייתית, גם עובדתית, ממש אני מסתכלת על הספר של המשפט האחרון של פרמה, שזה משפט מתמטי, זה מה שהצלחנו לעשות, הוכחנו תבנית שהיא מתמשכת, היא שיטתית של עבירות ומעשים מן העבר, ממש שארגון כהגדרתו כארגון פשיעה, שמוגדר בסעיף אחד בארגון פשיעה בינלאומי, הם ראשי ארגון, כלומר זה חוק וזה אמנה. ואם אנחנו ככה מסתכלים והראיות, אנחנו לוקחים את הראיות ואת הפעילות של הארגון, איך הוא פועל ואיך הוא נכנס בתוך המוסדות, ואיך הוא מצליח לקחת את כל העובדים של הציבור, עובדי הציבור, עובדי המדינה, כולם תחתיו, ואיך הוא משלם להם בכספי שוחד, ואיך הוא משחד אותם, ומה זה נושאים מדינה שמקבל כסף? פשוט.
אני רוצה להראות להם את הרשומות של השופטים. אני אחשוף לכם מסמך קטן, אנחנו עוד נראה את הכל מסודר, אבל אתן לכם הצצה רגע.
ורק מבחינת, אם כבר אנחנו מדברים על ארגון, כן, החוק של ארגון הפשע, יצא על זה גם המנה וגם כל האומות חתומות על זה, ואם אני מסכמת את זה ככה לפי הוראות החוק, אני יכולה לומר את זה ששר המשפטים, אפרופו שר המשפטים, הוא היחיד שאמון על ביצוע הוראות החוק הזה, ואני מקווה מאוד שהוא יפעל בעצם.
מה אנחנו רואים פה? מה שאנחנו רואים פה זה קרן השתלמות לשופטים, ומופיע פה כל זה עבודה מדהימה, מה שענבל עשה, תדעו לכם, היא שילמה על כל תיק כזה לבית משפט באופן פרטי. יש פה, אני לא מגזים, יש פה מאות אלפי חוברות כאלה.
כל כסף שהיה לי פשוט הייתי רצה וקונה אותי. כן, כי הבנתי שזה כל כך
חשוב,
באמת.
תראו איזה מספרים של מיליונים מדובר פה, שהשופטים מקבלים לתוך הקרנות שלהם. זה מאחורי הקלעים, מה שלא מראים לציבור, זה נמצא הכל בבורסה. כל הרשימות, כל הניירת, איך הם מקבלים כספים ממשפט, יש להם 10%.
וגם
עם
חברה פרטית, כן? אנחנו מדברים כאן על קרן של חברה פרטית של שופטים, שלכל שופט יש מניה עם מספר מניה. כספים אגב גם לעובדים הסוציאליים, זה בדיוק אותו הדבר. הם מקבלים ממש, אגב, העובדים הסוציאליים הגיעו לסכומי העתק של רווחים השנה, הם הגיעו לאיזה 27 מיליון רווחים. מה קורה שם על כל ראש שמוציאים מבית? איך זה עובד, הארגון פשיעה הגרמני? כאילו באמת אנחנו מדברים כאן, חברים, על שואה אמיתית שמתרחשת. אגב, הם הצעירו כבר לבורסה, כן? הם הצעירו לבורסה בארצות הברית, שהם נמצאים במלחמה מרצון. רק הם לא דיווחו לעם שהם נמצאים במלחמה. גם כמובן הכל הנושא של ההשמדה של העם, עם היצירה של החומר הכימי, שאנשים עדיין לא מבינים את
ה-mRNA.
וכשאנחנו מבינים עד כמה... בארץ שלנו, ארץ המולדת שלנו, כן? אנחנו מפחדים ללכת, אנחנו עובדים מבוקר עד לילה בעבדות מטורפת בשביל לשלם למי לבריטים שלא נמצאים כאן, וגנבו אותנו ולקחו לנו את האוצרות ושיקרו אותנו לאורך כל השנים. אנחנו לא מבינים עד כמה השקר הוא באמת גדול. וכשאני זוכרת שאני יצאתי והחלטתי שאני עוזבת את הכל, לא מעניין אותי שום דבר, אמרו לי נדלן, ענבל, הרצאות, בואי תעשי מה שאת רוצה, קבלי מעטפות של כסף, איפה שאת רוצה, קחי את הילדים שלך, תשתקי. אמרים לי, תגידו לי רגע, השתגעתם? יש פה ארגון פשע שרוצח את הילדים שלנו, יש לי ילדים?
הם לא הבינו את זה.
איך אפשר להבין את זה? תגידו לי, השתגעתם, אמרתי, אתם לא מבינים. אי אפשר לעמוד בזה. זה לא אנושי. אם השם לא מחזיק אותי ככה. מחזיק אותי חזק. ומרים אותי, והם מזריקים לי כבר חומר, ואני כבר עולה למעלה, וכותבים עליי שנפטרתי. וכבר עושים לי תרחיכים בראש, והשם מחזיר אותי, אני מחליט. אני מחליט, לא אף אחד אחר הוא מנהל את העולם. מחזיר אותי הנה ואומר לי, השליחות שלך לא הסתיימה לעם ישראל כמובן, תמשיכי. ואני כאילו באמת מסתכלת, אני רואה שכמו תמנון כזה גדול, ענק, לאן שאני הולכת, הם שם.
מדהים.
54,000 עובדים. לכל מקום שאתה הולך ואתה אומר, מה קרה כאן? אבל שכחתם שיש לכם אחים ילדים? העובדים שלהם, למה אתם הולכים אחרי ארגון פשע? אתם מבינים שאתם, הם לקחו, הם, פשוט מה שהם עשו, מה שהיטלר עשה אגב, הם לקחו עם שלם לעשות להם את העבודה המלוכלכת. עם שלם, צבא, משטרה, כולם, את מי משרתים? תשימו, תעשו ככה. אנחנו אומרים, תמיד אני אומרת, בואו נעשה הרמת מסך, בואו נראה מה קורה שם, מי עומד שם, זה אותם אנשים, אותם אנשים.
כל הזמן אותם אנשים.
אותם אנשים, אותם פרצופים, בכל החברות, חברים, מדינת ישראל, השופטים, העובדים סוציאליים, הרופאים, מלינסון, חברה ציבורית, הם מכניסים אנשים לכלא, אבל זה אותם אלה שמגישים את כתב האישום, הם גם המאשימה, הם המרשיעים, הם השופטים. רגע, מה עושים? מה קרה כאן? כן.
הם גם הנהנים.
אז ככה הם רוצחים אותנו. אגב, אם אני קוראת ככה אחורה, הולכת אחורנית להיסטוריה. היסטוריה של העם היהודי היא באמת מאוד מרתקת. ואני רוצה רגע שנייה אחת, לפני שאני אכנס לנושא של הזהות, להתייחס לנושא של הביזה. איפה שאנחנו נמצאים, העם היהודי, הם מתחילים קודם כל עם השוד, ביזה, הם עושים ביזה לעם היהודי, לוקחים להם את הרכוש, ולאחר מכן, הם רוצחים אותם.
כן, אני רוצה להרחיב על הנקודה הזאת. צריך להבין, אם יש לנו פה...
משפילים אותם כמובן.
אם יש לנו פה עסק, צריכים להבין שזה לא סתם איזה אנשים מושחתים או משהו כזה. יש פה אידיאולוגיה מאוד מאוד מסודרת.
כן.
כשאנחנו הצלחנו להבין את הקודקוד של הפירמידה הזאת, אנחנו רואים את הדפוס הזה נמצא בכל מקום. ואני עכשיו אסביר לכם את זה. יש שלוש שפיצים שמתאחדים לנקודה אחת. הראשון, זה משפחת רוטשילד, שהיא משפחה כוזרית, שהיא אלופה בגניבת זהויות ועבודת אלילים ללוציפר. יש להם מדע לקחת ילדים ולהשתמש באנדרוחום, אנחנו לא נרחיב על הנקודה הזאת. הכוח השני, זה הכוח הישועי. זה בא מאדם וייסוף, שהוא התחבר למשפחת רוטשילד, והוא הביא את החוכמה של מה שנקרא הקנונית, זאת אומרת, זה המשפט הרומאי. והנקודה השלישית, זה היה יעקב פרנק. שלושת הנקודות התחברו בנקודה ספציפית בהיסטוריה ב-1720. מאז הנקודה הזאת, אתם תראו לאורך כל ההיסטוריה, שלב אחרי שלב, את שלושת הדברים האלה, שזה הראשון, לקיחת הכסף שלנו, על ידי החלפת זהויות. השני, לקיחת החירות שלנו על ידי מערכת חוק לא מובנת. והשלישי, זה השחטת המוסר. שלושת הדברים האלה, השחטת הצלם האנושי, השחטת המוסר, אתם תמצאו אותם בכל דבר, אוקיי? אם זה לדוגמה בחיסונים, אז אנחנו רואים שהם גם לקחו מאיתנו כסף, אוקיי? גם מבחינת החוק, הם לקחו מאיתנו עוד זכויות, שזה היה אסור לנשום.
למעשה בכסף שלנו, רוצחים אותנו בארץ שלנו, הם כאילו, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים.
היה אסור לצאת.
נכון, המגפה אותו דבר, מסוג גם בשואה.
הם בעצם קרטו איתנו חוק של התנהלות לפי חוזה, שמגביל את הזכויות שלנו. והשלישי, זה ההכנסה של ה-mRNA, שזה התוכנית שלהם, שאנחנו נתחיל להתרגל לשינוי של ה-DNA, זה ליצור השחטה, של הצלם האלוקים, כי ה-mRNA הוא משחית את ההבדל בין גבר לאישה, והם מכניסים את האג'נדה הזאת בכל המערכות.
אני רוצה רגע להתעכב על הנשקים שהם משתמשים בהם, אוקיי? קודם כל זה מתחיל, אני רוצה להתחיל מההתחלה שאנשים יבינו, זה מתחיל בלידה, אוקיי? זה פטנט רשום בלידה שלנו. כשאדם נולד בישראל, אגב, ישראל, בריטניה ופלסטינה, ארצות הברית גם הייתה שותפה שלהם. תכף נדבר על פלסטינה, ואנחנו נראה ממש את התעודה החתומה של ממשלת פלסטינה. אבל כשאדם נולד, הוא מקבל למעשה, יש שם ילדת שהיא חותמת, רופא ממשלתי, שלמעשה אותו ילוד שנולד, מקבל מספר, אבל זה לא הילוד הזה. כלומר, יש לנו שתי תעודות. אנחנו רואים כאן מהלידה שתי תעודות. תעודה אחת שמדברת על מספר של עובר, ילוד שהוא נפטר, הוא מת. נפל, הוא מת, הוא נפטר.
לא
יומן. וזה באותיות בדרך כלל, האותיות הגדולות, הם למעשה בזה אשר חי, השני זה אנחנו, אוקיי? אנחנו בשר ודם. מי שנפטר, מי שעומד להישחט, או מי ש... אנחנו יודעים, הם מקבלים מספר, גם בשואה הם קיבלו מספר, וגם הפרות שהולכים לשחיטה, מקבלים מספר, זה המספר. המספר הזה...
זה חוזה.
זה למעשה, תאגיד הסליקה? כלומר, זה תעודת הביטחון של המדינה, שימו לב. המיילדת חותמת, היא מקבלת כסף, היא גם עבריינית אגב, היא כבר מואשמת, ואז מה שקורה בתהליך הזה, נפתח קרן, ממש פותחים קרן. קרן של הפדרל, בפדרל רזרב. מעבירים לשם כסף, הממלכה המאוחדת ממש קונה את הראש שלנו, ואותו תאגיד הסליקה עם המספר שזה מספר תעודת הזהות שלנו, תעודת הזהות כי אנחנו זרים, כן? מקבלת גוש פנקה, לוקחים את המסמכים המקוריים, האמא הופכת להיות המודיעה, אוקיי? ואותו מספר, בגלל שהוא תאגיד, חלים עליו חובות וזכויות מבחינה משפטית, הוא אישיות משפטית לכל דבר, ומתחילים לסחור בו. ואותו תאגיד הסליקה עם המספר תעודת הזהות שלנו, מתחילים לסחור. נשים הרבה מאוד עסקאות, אז אמרתי, כל עוד, שים לב, כל עוד לא פוגע, כלומר, איך אמרה לי מישהו, אם בא, אני בסדר, עושים עסקאות על תעודת הזהות שלי, אבל איפה זה פוגע בי? איפה זה פוגע? איפה זה פוגע ברגע שהם עושים עסקאות? אוקיי, כי זה מגיע לנקודה של חדלות פירעון, זה בסוף חייב להגיע לשם, זה חלק מהסיסטם. יש ממש הסכמים אגב, ממש מאמרים, הסכמים, הם כתבו את הכל, יש במאי לכל. אוקיי, ומה שקובע בסופו של דבר, יש באמצעות כמובן כלים שהם מפעילים, נאמנים, מסרקים, בית המשפט כמובן, הם מכניסים את אותו אדם, לפי זה נקרא עוני. אתה הופך להיות עני, מקבל אפילו תעודת עניות. נכנס לחדלות פירעון, מגיע כונס נכסים, לוקח לך את כל הנכסים.
אתה עכשיו עבד.
ופתאום אנחנו מבינים, רגע, כולם כמעט פה, מה קורה כאן? אין באמת, כאילו, כולם נכנסים. מה קרה? איך זה קרה? למה זה קרה? מפרידים את הילדים כמובן מההורים, זה חלק כמובן מהעינוי שאנחנו עוברים. ואם אתם תכנסו לחוק נכסי ישראל, תוכלו ככה ממש לראות שחור על גבי לבן, שישראל פירושה זה המקום שחל בו המשפט של מדינת ישראל. מדינה זה דין, רק מי שלמעשה הוא תחת המנדט של הכתר הבריטי.
לא, צריך להבין שהחוק של מדינת ישראל, הכוונה החוק בעצם החוק הבריטי.
כן, הבריטי.
הבתי המשפט
הכל זה בריטי.
וירשו את המנדט.
לא, אבל מה שחשוב להבין שבסופו של דבר, מדינה, אגב מדינה, לפי הדין שלהם, לפי הדין של הבריטים, מדינה נחשבת רק למי שהוא יושב תחת המנדט הבריטי. בארצות הברית, מדינה זה קולומביה בכלל, כאילו. וישראל זה חיקוי, זה חיקוי למקור. כלומר, הם אומרים, ישראל זה לא השם שלנו, אנחנו מחכים את המקור, זה פטנט. גם בתי המשפט, זה חלק מפטנט, זה המצאה שהם רשמו. כלומר, אתה מבין שמעל לידה זה מתחיל. ואז אנחנו גדלים, ואנחנו עובדים מאוד קשה. מגיל צעיר, אני זוכרת את עצמי, אבא שלי עבר תאונת עבודה, ואני זוכרת את עצמי רצה, עובדת, אמא אומרת, אין כסף, צריך להביא כסף. צריך לאכול, צריך לשרוד, צריך לקנות. ואנחנו כל היום נמצאים בעבדות, ואנחנו לא מצליחים אפילו רגע אחד לשבת עם הילדים שלנו, ליהנות רגע אחד בזמן לחוד, כי אין זמן, אנחנו כל הזמן לחוצים. אני זוכרת את זה גם בעסק, כל היום אם בעלת עוד 2 מיליון צריך לעזרים ועוד. וואו, ואז אנחנו מבינים שהם הקימו את הסחר העולמי, והכל זה כסף, וזה בעצם הדבר...
זה לא במקרה, זה מתוכנן.
הדבר הכי מזעזע, חברים. שהם עשו את הדבר הכי נורא בעולם, הם הלכו על הראש של העם היהודי, שזה העם הסגולה, העם הנבחר של השם יתברך, והם העביר אותו במקום לעבוד את השם, לעבוד את הכתר, לעבוד את המלכה. איך זה קורה? אני נותנת לך עכשיו להסביר את זה, כי אני חושבת שיהב יכול עכשיו כן להסביר את הנושא של הזהויות. איך בעצם קורה שיהודי בסופו של יום לא עובד את השם, למרות שהוא חושב שהוא עובד, הוא הולך לבית הכנסת, הוא מתפלל, אבל מה לעשות, הוא צריך לעבוד, הוא אנוס, הוא צריך כסף, אבל בעצם הכסף זה האל השני, ואיך זה קורה מבחינת הזהות שלו, ואיפה אנחנו מבינים היום שזה נופל לנו ככה, מה שנקרא, שמראה לנו ממש הלכה למעשה, איך יהודי עד היום, אחד נחשב למת בגלל תעודת הזהות שלו, הוא מסתובב עם דמות שהיא מתה כל הזמן, נכון? כמובן. והדבר הנוסף והגרוע בעיניי יותר, כל הדתיים שיושבים ומתפללים וחושבים שהם עובדים את השם, הם בעצם עובדים את הכתר, וזה נוגע לזהות, לזהות שלנו.
צריך תמיד כמובן להזכיר, יש ביטוי, יש מופיע בליקוטי מורן אצל רבי נחמן, שהוא אמר שצריך תמיד לזכור את זה, שיהודי, אפילו לא יהודי, אפילו שעובד עבודה זרה, שזה כביכול אחד העבירות החמורות ביותר שיכולות להיות. אף על פי כן, בהסתרה, הוא עובד את השם יתברך.
כן, בוא.
צריך לזכור את זה.
מלך העולם.
כי הוא נמצא בכל מקום, נמצא גם בתוך עבודה זרה.
קודם כל נמצא אצלנו כאן כל הזמן.
זה בחלק הנסתר. הבעיה שבנסתר, לנו אין את הקשר לנסתר.
לי יש את הקשר לנסתר ממש.
אז זהו, אין הרבה אנשים כאלה. אז... אנחנו רואים לגלוי, כן? עכשיו, בגלוי הצליחו לעשות באופן כללי שני דברים. אחד, לכל העולם הצליחו על ידי הנדסה של מדע כביכול, להכניס לנו, לבני האדם, שאנחנו בכלל לא יוציר כפיו של השם.
נכון.
הצליחו להכניס לנו שאנחנו אוסף מוטציות שקרו על ידי האבולוציה, ואז על ידי שאדם הוא בעצם מאמין בזה, החוק, כשיש חוק, לפי החוק הטבעי, אי אפשר לשפוט הרי אדם. כי מי יכול לשפוט אותו? למה אתה מעליו?
נכון.
אתה אדם. נכון. אדם לא יכול לשפוט אדם. אלא אם כן, הוא מסכים להישפט. זה נקרא קיבלו עליי. קיבלו, אם אני מקבל על אדם שהוא יהיה צד שלישי. אני יכול לשפט אצלו. אבל אם לא, אין לו סמכות. אז מאיפה הם לקחו את הסמכות?
גם בארצות הברית, אגב, ארצות הברית פשטה רגל, הם הצליחו לגרום לה לפשיטת רגל. גם ארצות הברית היא לא שופטת באמת. היא אומרת, אם אתם רוצים שאני אשפוט, אתם צריכים להקנות לי סמכות כבעלי דין. אני יכולה לעשות גישור, לעשות בוררות, אבל אסור לי לקחת שפיטה. אדם לאדם לא יכול לשפוט, כן. רק השם יתברך. כלומר, הוא מעלינו, הוא השופט היחיד. הוא יכול להציל סמכויות כמו שהוא עשה לשלמה המלך, אבל שלמה המלך כמה הוא ביקש שיהיה לו לב חכם בשביל לשפוט את העם. אז כלומר אנחנו מבינים שהפטנט הזה לא ממש יוצלח להם, אבל מי שמרוויח מזה זו בריטניה. כלומר כל הכספים הולכים לבריטניה, זה חלק מההסכם שהם עשו, שבריטניה מקבלת את ה... בריטניה... זה עצר בידי? בריטניה מקבלת את ה... לחצתי על הכפתור פשוט. בריטניה מקבלת, הממלכה המאוחדת מקבלת את כל הכספים. השופטים נותנים לה, כמובן, עדות שהיית בבית המשפט, שקיבלת, היה לך חוזה קיבול, וזה נקרא חוזה טובין, והם למעשה מקבלים את כל הכספים. הם משתמשים בנשק הזה נגדנו, בריטניה, והם למעשה משלימים את מה שנקרא, דרך הנשק הזה הם יכולים לעשות הכל. הכל, מכניסים אנשים לכלא, מכניסים אותם לבית, הכל הכל דרך מה שנקרא בתי המשפט. כן. ועוד, איך בכל זאת אמרתי, כאילו איך הם עושים את זה? הרי הם חתמו על אמנות, ויש את אמנה ג'נבה, שהיא אמורה לתת הגנה לאזרחים ולא לאפשר את זה. זה הרי הם קובעים שזה שעוד ים, הם בעצמם אומרים שזה שעוד ים וזה פיראטי. כן. אז איך בכל זאת?
אז רגע, אני...
אז יש את הדיכוי.
רגע, אני מסביר על הנקודה הזאת, אז... כל בתי המשפט יש להם רווחים, והם מכניסים אותנו תחת הסמכות שלהם, הם מצאו פטנט. איך הם עושים את זה? א', על ידי אמונה שלנו, שזה נרטיב, ב', על ידי הסכמה. איך זה עובד? אחד, על ידי אמונה שלנו, כשהבן אדם הוא לומד משהו קטן, שהוא פשוט אוסף של חלקיקים שהתחברו.
נכון.
ואז הוא לא יציר כפיו של השם.
אוקיי, אז מהרגע שהם...
אם אתה לא יציר...
לא, אבל מהרגע שהם...
אתה נכס.
ודאי, ודאי. מהרגע
אתה לא אדם.
מתי זה קורה? זה מתבצע הרי בלידה. ברגע שהם חותכים את חבל הטבור, אגב, אני לא יודעת עדיין אם זה בסדר או לא בסדר, אני עוד לא נכנסתי לשם, אבל מאותו רגע שהם חתכו את חבל הטבור ושחררו את העובר מהאימא, אגב, גם בבטן זה, זה, זה ים, זה הכל בים קורה, ואנחנו, זה משהו מדהים, אגב, לקרוא את זה ולהבין ולהיכנס לספינות, וזה חלק מראות של סודיות, כמובן. ומאותו רגע, מה הם אומרים? שברגע שחתכנו את זה, אתם נפרדתם מהשם, כלומר, נפרדתם מאבא, עכשיו אתם עברתם להיות תחת הכתר של הממלכה המיוחדת.
הם גם מחתימים את הרגל של התינוק, הם נותנים לו דקירה.
נכון, דקירה של דם.
ומחתימים אותו נכון. על מסמך שהוא הולך אל הכתר.
נכון. עכשיו, אגב, החותמת היחידה שלנו, ואבא נתן לנו את זה, זה באצבע שלנו. כל אצבע היא שונה מהשני. כלומר, אנחנו אמורים בכלל לחתום עם האצבע, ולא חתימה כזו, ואנחנו בכלל, אנחנו כאילו, כלומר, גם לא אמורים, לא יכולים להטיל עלינו שום דבר, לא חובות ולא זכויות, כי אנחנו לא תאגיד. אבל בוא נתקדם ככה שלב, וזה מה שרציתי להגיע קודם, לנושא של הזהות.
כן, אז דיברתי על השלב, על איך הם עשו את זה על ידי כלל האנושות, על ידי רצון, והם עושים את זה על ידי הסכמה, כי כשבאדם יש לו את הנרטיב הזה שהוא תחת סמכות, אז הוא מקבל על עצמו מבלי לדעת את בתי המשפט, והם פוסקים נגדו כנסות ומיסים, ואם הוא לא, אז הוא הולך לכלא.
יש הבדל בין שופטי השלום למחוזי, ואנחנו כן נעשה איזו תוכנית מסודרת יותר, ניכנס כן לעומקן של חוקים, וכל הנושא של עולם המשפט הוא בכלל מרתק, אבל אני רוצה להתמקד היום... כן.
זה האמנה על הדתות.
בדיוק. זה החוק על הדתות, אבל מה שמדהים יותר זה שאני ירדתי, אגב, השם יתברך שם לי ספרים ממש, הוא יודע שאני אוהבת כל כך ספרים, אבל שם לי ספרים בשביל ללמוד את השליחות שלי. אחד הספרים זה היה באמת הזהות היהודית, איך היא משתנה בעולם. עשיתי, אני זוכרת שישבתי ולמדתי את הספר, אבל כנראה לא ממש ידעתי עוד מה אני צריכה לעשות ומה הספר הזה ולמה לי ואיך הזהות יהודית. ופתאום היום אנחנו קוראים את זה ביחד, ואנחנו מגלים שבעצם יש הבדל תאומי בין זהות ישראלית לאומית לזהות יהודית. רגע, רגע, ב-2002 הורידו לנו את הלאום היהודי, אתם זוכרים את זה? הורידו מהתעודות זהות. אז אני אומרת, אוקיי, למה הורידו? אבל בוא נעזור רגע למה הורידו, כי לכל דבר יש סיבה. כן, כן. זה בדיוק זה. את רוצה להקריא להם אחד לאחד כמו שעשית היום? אז כן. אז אני רוצה ש...
דרך אגב, ספרי להם על הערוץ, על הוואטסאפ שלנו.
הוואטסאפ? יש וואטסאפ מדהים. אני חברה שם, אבל אני לא מספיקה להגיע לזה. אבל יש לי יב באמת קבוצה של הרבה מאוד אנשים, באמת חבר מדהימים. אחד עוזר לשני, אנחנו ממש באחדות שם. הם באחדות שם מביאים לי את כל ה... כל הצוות הזה נורא 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 מדהים לראות את האחדות של עם ישראל, איך אוהבים אחד את השני, ושווה להצטרף לקבוצה הזאת. גם מקבלים כמובן עדכונים, יב דואג לבוא, לפתוח מצלמה, ענבל, תגידי מה שואל המסמך הזה,
אנחנו מעלים הרבה חומר, זה מעניין, אנחנו נשלח פה קישור לקבוצה, ומי שרוצה לקבל יותר ידע, אז שיצטרף. עכשיו תראו את הספר המדהים שענבל חשפה, ומה מדהים בו, שזה לא נכתב על ידי סתם איזה בן אדם, אלא זה היה לגילוי נאות, מה שנקרא, בשביל ליצור איתנו חוזים שאנחנו לא נגיד לא ידעתם. אז זה מותם, זה תוכנית הלימודית של משרד החינוך, אוקיי? אבל הם הוציאו את זה רק בשביל הפרוטוקול. כי אז מיד הם העלימו את הספר הזה והוא נחשב...
יש הילדה שאמרה לי שנועה למדה ממש עם ספר זה אל הזה, זה למעשה נחשב למהדורה ניסיונית, אבל אחר כך הם הוציאו כן, והם למדו עם הספר הזה על הזהות היהודית בעולם, ואני רוצה שתבינו את ההבדל, ועכשיו תהיו מאוד מאוד מרוכזים, כי מה שהוא יקריא לכם עכשיו זו גאולת עם ישראל. תקשיבו לדבר המדהים הזה.
אז חלק ממה שמופיע פה זה הדבר החשוב הבא. מדינת ישראל, כמצוין במגילת העצמאות, הוקמה מתוקף החלטת האומות המאוחדות כמדינה יהודית בארץ ישראל. אוקיי? הגדרה זו של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. למרות שיש פה עוד זהויות, בסדר? אבל הזהות האזרחית והזהות הלאומית אינן חופפות זו לזו. מה ההבדל? הזהות הישראלית כרוכה בזכויות ובחובות מוגדרים. איזה זכויות? החלים על אלו המוגדרים כישראלים. אלה נקבעים על פי החוקים שמחוקקת הכנסת והמדיניות שמפעילה הממשלה. אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו רואים פה שעל מי חלים החוקים של המדינה היהודית?
לא יהודית, הישראלית.
כן, זה השם שלה. על מי שהוא מוגדר כישראלי.
ישראלי. אוקיי? אגב, ישראלי יכול להיות כל אחד. כלומר, גם אחמד טיבי יכול לעמוד ולהגיד אני ישראלי, והוא צודק.
כן, ערבי ישראלי.
לא, אני ישראלי, וזה נכון. נכון. אבל ישראלי זה אגב חיקוי לשם מקור, כמובן. זה התחזות, כן?
אוקיי, לעומת זאת, בואו נראה את ההבדל. לעומת הזהות האזרחית, הזהות היהודית אינה צריכה ואף אינה יכולה להיות נידונה באמצעות חוקי המדינה.
כלומר, הבנתם? מאחר ואנחנו העם היהודי, מי שיהודי כמובן, לא חלים עליו כמובן החוקים של המדינה, לא חלים עליו החוקים של ישראלי, ולכן בשנת 2000 או 2002, הם חלו את הלאום היהודית מכל תעודות הזהות. טלאם! נה נה נה. כל היהודים ירקדו וישמחו ויגידו, איזה כיף שאני יהודי, אני ראיתי את זה, אגב, אני ידעתי.
הם עוד לא מבינים את ההקשר.
הם מבינים.
תסבירי להם את ההקשר ומה את רוצה לעשות.
כלומר, לא צריך לספר את כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו כבר למדנו, נכון? אנחנו יודעים מה שנקרא, מהנחה שאתה צריך להתנחש. אבל מה שכן ומאוד חשוב להבין, זה אומר שברגע שאנחנו מצהירים על עצמנו כיהודי, כי אני יהודייה לכל דבר ועניין, כלומר, אני לא משנה את הדת שלי לעולם ולעולמי עולמים, ולעולם לא שיניתי אותה, אז לא חלים עלינו החוקים, אני לא עובדת תחת, לא המשטרה שלהם, ושום דבר מהממסד הזה, מהמקום הזה שקוראים לו ארגון,
לא צריך תעודת זהות,
כמובן.
מיסים.
לא צריך שום דבר, גם לא מיסים, כמובן. הארץ היא שלנו, כלומר, היא שלנו, והיא גם תחזור, כי מה לעשות? בסוף הכל צריך לחזור לבעליו, נכון? הם לקחו, הם ישאילו את זה, וזה יחזור אלינו. בגדול, חברים. מהיום ועלה, מי שקרא לעצמו ישראלי, אז מיד לעצור את זה, להבין את המשמעות.
תשאירו את זה ליאיר לפיד.
תשאירו את זה ליאיר לפיד, אולי הוא ישראלי, אני יודעת. אבל עול את זה. אנחנו יהודים גאים להיות יהודים, אנחנו עם הסגולה, העם הנבחר, ואנחנו בעזרת השם יוצאים לגאולה שהיא. אגב, זו הגאולה האחרונה שלנו, כן? לא תהיה אחר כך עוד גלות, כמו שהיה לנו. עברנו גאולה אחת, אבל זה, חזרנו להיות בגלות. זהו, זה כבר לא יהיה, זה גאולת עולם, אחוזה של בני ישראל. כלומר, אנחנו מקבלים את הכל, וחזרה לא יהיה דבר כזה שנקרא כסף. אני אמרתי את זה כל הזמן. כסף זה גם סוג של פטנט שלהם, כי אין צורך. הכל מגיע משמיים, הכל מדויק, הכל מגיע משמיים, לא הנייר הזה.
כשיש לנו אדמה חינם, בית חינם, אוכל חינם, מים חינם, אנרגיה חינם, אז למה צריך כסף? צריך רק לעשות חסדים אחד לשני.
ודאי. אבא אמר ככה, עולם חסד יבנה כאן, אל גוי, לא יישא חרב יותר, ואנחנו צריכים תמיד לזכור, להיות בנתינה למען, בשביל זה הביא אותנו, אהבתה לרעך כמוך, אבל ממש ממש כאילו, לאהוב את אח שלך כמו שאתה, אפילו יותר ממך. אני אשן על הרצפה, אבל אני אתן לאחי או לאחותי לישון על המיטה שלהם יהיה נוח, וזה מה שאבא רוצה להיות. את הנתינה, את החסד, את המקום הזה כמו שהוא עושה עבורנו, הוא נותן לנו בלי אינטרס לקבל. הוא הרי לא צריך, הוא עושה את הכל למעננו, להטיב איתנו, ולכן אנחנו צריכים להידמות לו, כי בצלם אלוקים אנחנו, נכון? וזהו, ולעשות כמובן תשובה, שבת שבת ושבת. זהו, אני כן עייפתי מה שנקרא יאה, ואני חושבת שהיה לנו באמת שידור מרתק. פעם ראשונה אני נותנת למישהו באמת לדבר ככה, נכון? אני בדרך כלל משתלטת כזה. אבל יאה מדבר מאוד יפה ובאמת ככה זה. אני רוצה כן להודות ככה אינגבר. אז קודם כל לקדוש ברוך הוא, תודה רבה אבא. תראו את מזמור לתודה שאני שרה לו, מזמור לתודה, כולם, תריעו לשם, איזה דבר זה, זה, איזה אהבה, זה גאונות. אז תודה לשם יתברך, תודה ליאב, תודה לאוריאל, תודה למלאכים הטובים שבאמת מלווים אותי, תודה לשוגי אפילו.
שירו אותו.
שוגי עכשיו,
כל פעם שאנחנו סורקים מסמכים אנחנו צריכים לדרוס אותו.
אבל עכשיו יש לו חברות חדשות, מוציאות אותו, אז הוא ממש מאושר, שוגי. שוגי גם חלק מהשליחות. תודה לכולם, לכל מי שבאמת מלווה אותנו.
תודה לכל החברים, באמת פשוט מדהימים. אנחנו כל דבר שביקשנו, אנחנו באותו יום קיבלנו עזרה, זה פשוט מדהים הנכונות שלכם. לבוא לתרום ולתת.
באמת מדהים, תודה רבה. אגב, גם לירון, אפרופו ירון, גם מלאכים, מלאכים ממש כולם, אוריאל, ירון, כולם, כולם באמת מגיעים ממקום של נתינה, רק איפה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות? רגע, איפה אני שורק? מה אני... זה כיף גדול, ממש ממש שמחתי, יאב, אתה פשוט קסם, שהשם יברך אותך לחיי נצח, את כל עם ישראל, אמן, אני מתפללת המון על עם ישראל, המון המון תודה,
כי הוא באמת... מקווים לראות את היציאה מהשיעבוד של כולם, מהחובות, יציאה מהעבדות, מהמיסים, מהשיעבודים, ותהיו בקשר בערוצים, יש ערוץ בטלגרם שנקרא אנחנו עם, שאוריאל מפעיל אותו.
כן, אני לא יודעת. כאילו, אני חברה בקבוצות, תוכלו לראות, אבל אני לא...
כן, יש את הערוץ שלי בטלגרם שנקרא עדכונים ללא פייק, סדר עולמי חדש עד הגאולה, והערוץ הכי פעיל שלי זה דווקא בוואטסאפ, שנקרא יוצאים משעבוד, אנחנו נשלח לכם עכשיו פה לינק בפייסבוק, ותוכלו להצטרף. אז
זהו, תתכוננו, תכינו את בגדים.
שבוע טוב, שבת שלום.
שבת שלום, שבת קודש, שבת מלכתה, שבעזרת השם יהיה לנו. באמת שבת עם הרבה מאוד קדושה, שתרעיף עלינו לכל ימות השבוע, שבוע הבא, אנחנו בהחלט צריכים את זה. תודה רבה לכל מי שמלווה אותי. תודה רבה לכוחות ולתעצומות. אז בוא ניתן רגע, כן, מדבקה ליאב, מגיע לו, נכון? מה אתם אומרים? יש ככה. לא, אבל עכשיו אחרי השידורות החייב. כל הכבוד, מעולה, עזרת לחבריך, התנהגת יפה. מה אתם אומרים? אני אומרת, מעולה, 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 נכון? הוא היה מעולה, כל הכבוד. אז זהו, ומה אתה תיתן לי? איזה מדבקה? מה אתה חושב? איך עבדתי?
בוא נראה.
היום.
בוא נראה.
לא הייתי הכי יעילה אמנם בעבודה היום. אבל הנה, אני שם לך כאן, אתה קיבלת ממני מעולה. מה הציון?
אוקיי, בוא נראה. אני הייתי נותן לך את כל הכבוד.
כל הכבוד.
כן.
תודה! חשבתי שהתנהגתי יפה, כן? איזה כיף.
כל הכבוד, כי העבודה שעשית פה היא פשוט, אנשים עוד ילמדו אותה בהיסטוריה. זו עבודה מדהימה.
זה השם, זה השם, זה הכל השם. אני רק צינור. מי אני ומה אני, אני אומרת. התגעגעתי לבן שלי לרועי, כי אבל עוד מעט כולם יחזרו לאמהות, וכולם יהיו בסדר גמור. תודה רבה חברים, אוהבת אתכם. תמשיכו לאהוב, לחבק, ואתה לרעך כמוך. לחייך ולשמוח תמיד בשמחה. ביי.